ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. היום אני מארח פה את הדס בן יאיר, ומהדס ביקשתי לבוא במיוחד. אנחנו מכירים עסקים עושים עסקים. וששמעתי, הדס, שאת, מעבר לזה שאת מעצבת, ההתמחות שלך היא בגיל השלישי, ואני מאוד עוסק בגיל השלישי, מעבר לזה שאני הגיל השלישי. אז מאוד היה חשוב לי שתבואי, ותודה רבה שנענית.
תודה.
ובאמת אנחנו הולכים לדבר, אנשים לא מודעים לנושא של הנגשה, אנשים לא מודעים למשמעויות של זה, ואני שחוויתי על בשרי, חוויתי את זה גם, ואנחנו תכף נדבר על זה, גם כמו שכבר סיפרתי לך בבית הוריי, אחרי שאבא שלי שעבר את האגן, אבל גם אצל חמותי. שחמותי עברה אירוע מוחי, ושם זה עוד יותר קשה, אבא שלי שיבדל לחיים ארוכים, יצא מזה, כן, היא שם זה לנצח. אז אנשים לא מודעים לצורך בהנגשה, ומגלים את זה בדקה 90, ואז להתחיל להתעסק עם זה שאנחנו כבר בתוך העניין, אז זה כבר בעיה, אז צריכים גם אנחנו נדבר מתי ואיך עושים את זה. וגם מה המשמעויות ואיזה דברים צריך לעשות, וכבר, אני רוצה להגיד לך, כבר מההכנה, אני יצאתי נבוך שאני חשבתי שאני יודע הרבה, והבנתי שיש לי עוד הרבה מה ללמוד. אז הדס ככה, בואי ככה רק בכמה מילים, את יודעת, אנחנו אנשי ביז מייק ביז, עסקים עושים עסקים, אנחנו יודעים להציג את עצמנו ב-60 שניות. אז יש לך טיפה יותר מ-60 שניות, אנחנו לא מודדים פה. אז בואי תספרי לכולם ככה, לפני שנזרום בתוך החומר, ויש לנו המון על מה לדבר מסתבר. תספרי מי זאת הדס בן יאיר, קצת מאיפה באת, ילדים, קצת, עד שאנשים יכירו, אנחנו בכל זאת בני אדם, ומשם נזרום לתוך הפרק.
אז אני הדס בן יאיר, אני מתכננת ומעצבת פנים. בעצם כל השנים עסקתי באמנות שונה, גם גרפיקה, גם ציור, פיסול, עשיתי המון אמנות. יש לי שתי בנות מקסימות, שובל בת 25 וזוהר בת 17, אני נשואה לגילי, גילי איש ים, מאז ומתמיד.
מה זה איש ים?
היום הוא מנהל בית ספר לחינוך ימי בהרצליה, אבל הוא גדל בצופי ים, והיה בחיל הים.
גם אני הייתי בצופי ים.
גם אתה
ים. ים,
ים, ירושלים.
יוד מקף, מהם זה ירושלים. ירושלמים וים, את יודעת, יש שם חול ומים, זה לא כל כך מתחבר.
זהו, והיום אנחנו גרים בהרצליה. ב-2010 קנינו מגרש, ואני... מעצם היותי ילדה שגדלתי בבית שעסק בבניין כל החיים, אז ידעתי די הרבה, והחלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד, ולתכנן ולעצב את הבית שלי בעצמי. אז באמת הלכתי ללמוד עיצוב פנים, ותוך כדי לימודים כבר תכננתי את הבית לבד. היה אדריכל שליווה אותי ברשויות, אבל אני תכננתי, הייתי עם הפועלים בשטח כל זמן שהם עבדו. תכננתי, הצבתי, והיום בעצם אני מביאה את כל הידע והניסיון שלי, גם בהתעסקות עם חומרים, גם כלקוחה בפרויקטים האלה של השיפוץ, של הבנייה, של השיפוץ, גם כמפקחת בשטח וגם כמתכננת. בעצם יוצקת את הכל לתוך העבודה שלי, ומאוד מאוד חשוב לי בעצם בעבודה הזה, של הלקוחות שלי יהיה נוח, שהבית שלהם יתאים להם, לשפר להם את איכות החיים על ידי העיצוב, על ידי התכנון שאני עושה להם. אני פשוט, בהמשך אני אספר על איך אני עובדת, אבל ממש חוקרת ושואלת המון שאלות כדי להתאים אם יש בעיות, אם יש מחלות, גם אם יש ענייני קשב וריכוז ליותר צעירים, ממש להביא פתרונות לכל אחד כמה שאני יכולה, כדי באמת שיחיו באיכות חיים בתוך הבית שלהם.
את יודעת, הרי זה לא פרק ראשון שאני מקליט עם אדריכלים ומעצבים, ויש לי רק תנאי אחד להקלטה כזאת.
אוקיי.
שאנשים יהיו פרקטיים, ויהיו אנשים שמקשיבים. וזה שני דברים שמובילים. ואם זה לא, אז זה לא שייך אליי. ושהכרנו, היה ברור לי מול מי אני נמצא, ושעשינו, את יודעת, אנשים יודעים שאני עושה תחקיר לפני הפרק, והבנתי שזה לא רק שקלעתי בול, שזה מדויק מאוד, ואת אומרת את זה.
תודה.
אנשים צריכים להבין, ואני נתתי את זה, אני סך הכל לפני כמה פרקים היה כאן גם זוג אדריכלים מאוד נחמד ירושלמים, וסיפרתי שם על החלק שלי, אני לא אספר עוד פעם, שהמאזינים שמעו, שאני חוויתי אדריכלית שלא הקשיבה לי, עם הצוות. ושהיא לא הקשיבה, אז היא לא הבינה את הצורך שלי. בסופו של יום, הרי מה התפקיד של המעצב, או של, ואת לא סתם, את יודעת שאת באת ואמרת לי, שישבנו ובנינו את הנייר, ואת אמרת לי, אני מתכננת ומעצבת. יש בזה משמעויות מעבר, אני לא הבנתי בהתחלה למה את אומרת את זה, והבנתי את זה ממש שהתחלת לדבר, ותכף יבינו המאזינים, שצריכים להקשיב, ולתכנן ואחר כך גם לעצב את הדברים בדיוק איך אמרת לצרכים המדויקים. ואני באמת רוצה הפעם שאני יכול לדבר איתך על כל הגילאים, אני יכול לדבר איתך על הכל, אבל אני רוצה שנדבר על הגיל השלישי. ואמרתי עוד פעם שאבא שלי שבר את האגן, אז הבנתי כמה זה היה חשוב שאני חשבתי על זה לפני 33 שנים ששיפצתי להם את הבית והכנתי את הכל והכנתי להם חדר אמבטיה נגיש והכל והכל היה לי הרבה יותר קל. נכון, לא היה, הכל היה מושלם שלא חשבתי על הכל, ובדיעבד הייתי צריך לקחת מעצב שיתכנן לי את ההנגשה. הלכתי על מרחבים, הלכתי על פתחים, אז היה לי קל לתקן את זה ולשים מסעדים והכל. זה כבר אפילו קיבלנו ייעוץ שיצאנו מבית החולים. אבל בואי ניכנס לכל הדבר הזה. ודעת מה, לפני שאנחנו יורדים לרזולוציה של מה עושים, כן, ויש לך פה דברים שאת הולכת להפיל לאנשים את הלסת, מתי צריכים להתחיל לחשוב על הנגשה של בית?
אני חושבת שצריך להתחיל לחשוב על הנגשה כמה שיותר מוקדם. אם עוברים דירה ככה בגילאים של לקראת, בוא נגיד 50, אפילו קצת לפני, להתחיל לחשוב קדימה, כי אנחנו לא עושים את השינויים האלה כל הזמן. זה שינוי שאנחנו עושים פעם די הרבה שנים, ומאוד חשוב לעשות את זה כמה שיותר מוקדם, במיוחד אם זה כבר גילאים מתקדמים של ממש הגיל השלישי. עוד יותר, אם מתחילים לראות כל מיני מחלות שמובילות למצבים שונים, אז לא לחכות לרגע האחרון. כשמחכים לרגע האחרון, זה הופך להיות הרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכב. לצאת מהבית בגילאים ובמצבים שכבר יש מחלות ויש בעיות, זה הרבה יותר קשה. זה גורם לאנשים מדרדרים בשלבים האלה, וזה פשוט חבל.
לא, זה חייב להיות ברור גם לאנשים שיש שני תנאים לעשות את זה. קודם כל, אם עושים איזשהו שיפוץ בבית, אז כדאי לעשות את זה. נכון. כדאי לקחת ולהתייעץ, ואת יודעת מה? זה חשוב, ואני אומר את זה, זה חשוב לקחת מישהי כמוך, שיודעת את כל הדברים שקשורים בזה, בגלל שתכף אנחנו הולכים להאיר את העיניים לאנשים, ויש דברים שעוד פעם אני לא חשבתי עליהם, היום פעם ראשונה שמעתי אותם, ועל אחת כמה וכמה אנשים צריכים להבין שאם הם יחכו לדקה ה-90 וכבר הבן אדם צריך להיות שם, זה קטסטרופה לעשות את זה. אז ועוד משהו, יש אנשים שאומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס להוצאות והכל, זה לפעמים זה בין להיות בבית לבין להיות במקום אחר. ואנחנו עוד לא הולכים לדבר פה על הנגשה של מדרגות וכל הדברים האלה. הרי יש אנשים מבוגרים שחיים בבתים שאין להם, אין להם מעליות, או זה לא בקומת קרקע, ויש מעלונים ויש דברים, וגם על זה אני אעשה פודקאסט. אז בואי נתחיל ונתחיל להיכנס לתוך התחום הזה. ואני, את יודעת מה, אני רוצה להתחיל דווקא ולהגדיר את זה דווקא מנושא שהוא ספציפי בנושא של כל התכנון של הגבהים בבית. אני חושב שהגבהים, אני יכול להתחיל את זה מכל מיני נושאים, כן? אבל אני חושב שלגבהים יש משמעות כמעט בכל התחומים שאנחנו מתעסקים.
נכון.
אוקיי? אז בואי ככה תתחילי לפתוח את העיניים שלנו לנושא הזה.
אז בגילאים המבוגרים הרבה יותר קשה להתעסק, זאת אומרת להרים ידיים, הרבה פעמים יש את הכאבים האלה בגב ובכתפיים. אז ממש צריך לחשוב על כל דבר, על כל ההתנהלות שלנו בבית השוטפת. למשל, אם יש בגדים שתלויים בארון, אז להוריד את המוט של התלייה פשוט לגובה שיהיה נוח, כדי שלא יצטרכו לעשות מאמץ יותר מדי. גובה של מפסק שאנחנו מדליקים ומחבים את האור, אז שיהיה יותר קל, יותר פשוט.
יש גם לנו גם בגבהים, דרך אגב, של המוט, יש גם היום אפשרות לעשות
יש אלה שמושכים.
אבל שזה יהיה נגיש, המשיכה, לא כמו אצלי בבית, שצריך להיות טיפה יותר גבוה.
אפשר לעשות את זה היום על ידי לחיצת כפתור, שזה פשוט יורד אליך.
אוקיי, זה מעניין, הנה, את רואה? עוד חידוש. אוקיי.
גם בגבהים במטבח, כשאנשים, יש אנשים שיושבים על כיסא גלגלים, ורוצים לעבוד על משטח עבודה, אז יש היום מנגנונים כאלה שיכולים להוריד את משטח העבודה, ממש את כל החתיכה של הארון, כל הקופסה של הארון פשוט יורדת לגובה יותר נמוך, ואפשר לאפשר גם להשאיר מקום לשבת מתחת, וגם פשוט לעבוד על משטח העבודה בגובה שהוא מתאים. גבעים של תנור, מיקרוגל, ממש לעשות חשיבה על כל ההתנהלות בבית, במטבח.
זאת אומרת, צריכים לקחת בחשבון תמיד למצב שנהיה באיזו סיטואציה שאנחנו צריך כיסא גלגלים.
כן, למרות ש...
את לא יכולה להתאים את הכל למצב
לא,
הזה.
לא, אי אפשר להתאים את הכל. יש דברים שאנחנו מתאימים מראש, שאנחנו חושבים קדימה. כשמגיע מצב של כיסא גלגלים, אז כבר עושים שינויים שהם יותר מסיביים. אנחנו לא נכין מראש מנגנונים מיוחדים שהם...
אבל צריך לעשות הכנות לדברים האלה.
אפשר לעשות הכנות כדי שיהיה יותר קל לשנות את זה בהמשך.
את יודעת מה, אני רוצה להמשיך איתך בקטע של המטבח. את יודעת, אחד הדברים שגם אני נתקל בהם היום, יש לנו היום ציודים מאוד כבדים במטבח, שזה, יש לנו מיקסר, יש לנו מג'י מיקס כזה, או מאבד מזון, יש את המיקרוגל, את המיקומים שלו ואת הכל. היום שבשל אני בבית, אשתי שרוצה לאפות, אם אני נמצא, אני אבוא ואוריד לה את זה, למה שאני לא נמצא אז היא תסתדר, אבל זה כבד לה. יש היום פטנטים או דברים או אפשרויות, ואנחנו לא רוצים שזה יעמוד כל היום על השיש, שזה יונגש לאנשים?
כן, יש מנגנונים, קודם כל אפשר לתכנן נכון את המטבח, ויש מנגנונים שפשוט אפשר להביא את המכשירים האלה לגבעים שאנחנו רוצים.
זאת אומרת, אנחנו צריכים לסדר את המקום, את המטבח, בתכנון מסודר, שאלה, אנחנו
נכנסים... בתכנון עם חשיבה מראש, כן.
אנחנו נכנסים פה להוצאות מאוד מאוד כבדות?
מנגנונים כאלה, כמובן שזה תוספת, אבל עם תכנון נכון, ממש מראש, כשעושים את המטבח, כשכבר... אני אומרת, כשעושים שיפוץ, כשעושים שינוי, כשמכניסים מטבח חדש, בכל מקרה יש הוצאה. אז חשיבה מראש על הדברים האלה, גם אם לא מכניסים אותם ממש בשלב הראשוני, אבל מכינים את המקום, אז זה חוסך לנו אחר כך שינוי משמעותי והוצאות הרבה יותר גדולות.
אוקיי. מה עוד במטבח אנחנו צריכים לשים לב?
צריך לראות כל אחד לפי איך שהוא מתנהל במטבח, כי כל אחד אוהב לעבוד בצורה אחרת. יש כאלה שיותר אוהבים מטבח פחות, יש כאלה שיש להם שיטות שהם דרכים שהם עובדים. פשוט לתכנן לכל אחד בדרך שנוחה לו. מדיח, באיזה צד לשים אותו. גם האחסון, אחסון שיהיה הדברים שהם משתמשים בהם בשוטף, שיהיו נגישים בגובה יותר נמוך. ויש היום גם אפשרויות ומנגנונים, כמו שאמרתי, בלחיצת כפתור, שגם את הארונות העליונים יכולים להוריד לגובה נמוך, כדי שיהיה אפשר להגיע לדברים בצורה הנוחה.
טוב, אני רוצה, תכף נגיע לאחד החדרים הדרמטיים, לחדר האמבטיה, אבל אם אנחנו רוצים לצאת מהמטבח, ואני רוצה ללכת באיזה סדר כזה, יש לנו פתחים בבית. ואת יודעת, בהרבה מאוד בתים, אני עכשיו בדיוק הלכתי לראות דירה בחולון, ללקוחות, אני הרי שם קונה ומלווה אנשים ברכישת דירות להשקעה, חדר אמבטיה, חדר שירותים, סליחה, דלת 60. חדר אמבטיה, דלת 70. עכשיו, אנחנו צריכים להיכנס עם כיסא גלגלים. השאלה, איזה פתחים אנחנו צריכים, ואם קצת תפתחי לנו את העיניים, מה צריך, איך צריכים לראות את הפתחים, ואיזה דלתות יש לנו, ואיזה טכניקות יש לנו, כדי לאפשר את המעבר בנוחות בין החדרים.
אז עם כיסא גלגלים אנחנו בדרך כלל מתכננים, כשמתכננים קיר, אז 90 מקיר לקיר, אבל אם אנחנו נסתכל על המשקוף, אז פתח של 80. מספיק לנו ל...
המינימום לכיסא גלגלים זה 80?
כן, למעבר נוח.
מה ככה, אם אנחנו הולכים על המינימום שבמינימום, יש אנשים שאומרים, שמע, אני יכול לרצות 80, אלא אם כן, את יודעת, אנשים מאחדים את החדר אמבטיה מהשירותים, אבל את יודעת, יכול להיות מצב שיש לנו גם מטפלת או מטפל, וצריכים להפריד את השירותים הזה, מהאמבטיה. מה רוחב הכיסא, כמה הוא?
רוחב הכיסא הוא סביב ה-60, פחות או יותר, זה תלוי, גם, עושה, תלוי גם בגודל של הבן אדם.
אם אני עושה 70, אז זה יכול גם להספיק.
70 זה...
פתח, 70, פתח אור.
אז שפתח אור זה אומר פתח אור בקיר או פתח אור בדלת.
בדלת.
זה יכול להיות צפוף, כי לפעמים אנחנו מגיעים בסיבוב.
אוקיי.
אם המסדרון, למשל, כדי להיכנס לחדר החצה, אתה צריך להסתובב, אז 70 לא יספיק לך.
איך רציתי שתעני את זה? אני כיוונתי אותך לענות על זה, וזה נהדר, בגלל שאני רציתי שאנשים ישמעו את זה. אנשים, גם בחדרי מדרגות וגם זה, אנשים אומרים, אוקיי, אנחנו עשינו את הרוחב, אבל עוד פעם שצריך להסתובב עם הלונקה, לא עלינו, ואנחנו תמיד צריכים לחשוב. אז את אומרת, צריכים לנסות ולבדוק שזה עובד.
נכון. גם המסדרון, בדרך כלל, מסדרון של 90 מספיק לנו מטר, אבל אם אנחנו חושבים על זה שיש כיסא גלגלים, ומישהו צריך להסיע את הכיסא הזה, ולהסתובב יחד עם הכיסא, אז גם מטר לא יספיק לנו. צריך ממש את הרוחב המספיק, גם למסדרון וגם לדלת כדי להיכנס.
אז בואי ניקח את זה קדימה. בהנחה שמה שאמרתי, שנגיד יש בתים שהם, יש להם גם שירותים וגם חדר אמבטיה. הרי שירותים... אי אפשר יהיה להכניס, אם הם צרים, אי אפשר יהיה להכניס את הבן אדם אם הוא עם כיסא גלגלים. אז בואי נעשה, נמפה אחר כך את החדר אמבטיה עצמו, אבל לא לפני שאת אמרת לי שיש בדלתות, צריכים לשים לב משהו בידיות, וצריכים, יש גם אמרת, מנגנונים מיוחדים לפתיחה.
אז קודם כל, דלתות של חדר החצה בדרך כלל חשוב שיפתחו החוצה או הצידה. כדי שאם חס וחלילה מישהו נופל בתוך החדר החצה, שיהיה אפשר לעזור לו, והוא לא ייפול על הדלת. דיברתי על מנגנונים של דלתות, זה מנגנונים של דלתות כניסה. יש כאלה צ'יפים, שאפשר פשוט שבן אדם לא יצטרך ממש לפתוח את הדלת, פשוט יכול לגשת עם צ'יפ, לדלת ולפתוח, שהדלת ייפתח לו לבד.
זאת אומרת שאם למשל יש לו בעיות במפרקים, שלא להביא אותו למצב...
פשוט עם צמיד, הוא יכול להצמיד את היד לאזור הזה בדלת, הוא מצמיד את היד, הדלת נפתחת, ואחר כך הדלת נסגרת.
יפה. אני לא הכרתי את זה, אני יודע שיש את הקודים של מה שיש ברב בריח למשל, לא הכרתי את מה שאת אומרת, זה חשוב. אז הבנו את הרוחב של הדלתות, הבנו את הדלתות החוצה, הבנו את המנגנון שאמרת. בואי ניכנס לחדר האמבטיה. חדר האמבטיה זה חדר מאוד דרמטי לגיל השלישי, בייחוד שאנחנו מדברים על ההנגשה, אז יש לנו שם לדבר עכשיו הרבה.
כן, חדר הרחצה מאוד חשוב, יש שם המון פרטים שחשוב לשים אליהם לב. הדבר החשוב והמשמעותי זה שגובה המקלחון יהיה בגובה הריצוף.
קודם כל צריך מקלחון ולא אמבטיה.
קודם כל צריך מקלחון ולא אמבטיה.
עכשיו, גם במקלחון, את יודעת, היום יש מקלחונים גם 70 ו-80. זה לא טוב.
זה לא מספיק.
אז כמה צריך?
המינימום זה 90, הוא צריך להיות לפחות 90 רוחב, ומטר 40 אורך, כדי שאם מישהו יושב וצריך מישהו שיעזור לו ויקלח אותו, אז צריך גם את הכיסא שהבן אדם יושב עליו, וגם את הבן אדם שמטפל, צריך מקום לשניהם. חייב שיהיה נוח, לא רק למי שמטופל, אלא למי שמטפל.
אז גם מבחינת הטוש ומה שיש לנו, אז זה צריך להיות גם בגובה מסוים.
צריך
נכון?
להיות.
לא המוטות הארוכים האלה, או לא תלוי מלמעלה?
לא תלוי מלמעלה, צריך להיות עם...
חייב להיות שפורפרת.
כן, צריך להיות ממוקם נכון. גם כל הסבון והשמפו צריכים להיות ממוקמים בצורה נכונה. כדי שהתפעול של המקלחת תהיה פשוטה ונוחה.
יש מצבים שאני יודע שאו ששמים כיסא בתוך האמבטיה, שמים כיסא פלסטיק כדי שיהיה נוח לרחוץ, אבל הבנתי שיש גם כיסאות שאפשר להתקין אותם על הקיר והם נפתחים, ואז אפשר גם להושיב את מי שצריך להתקלח שהוא דורש את הנגישות, וגם את בן משפחה שלא חייב את זה, ואז הוא יכול לעמוד. איך אנחנו מתייחסים לזה?
אני פחות ממליצה על אלה שהם כיסאות שקבועים לקיר. לא תמיד זה נוח, לא תמיד זה... אני חושבת שצריך להיות יותר, משהו יותר נייד כזה, לתפעל בחדר החצה. יש היום גם כיסאות רחצה שיש להם פתח למטה, כדי לאפשר רחיצה בכל האזורים בגוף.
היום יש גם כיסאות גלגלים שהם מיועדים לרחיצה.
נכון, כן, כיסאות גלגלים שהוא רחצה, נכון.
אוקיי, מה מבחינת כל מסעדי היד ומה שנדרש בחדרי זה במקלחונים? ובכלל בחדר אמבטיה?
אז יש לנו את כל המוטות האלה שבעצם אפשר למקם אותם. מאוד חשוב, אם הבן אדם באמת... בן אדם שיכול להיכנס ולהתקלח לבד, אז חשוב שיהיה לו את הדברים האלה. אם הוא בכל מקרה יושב על כיסא גלגלים ומישהו רוחץ אותו, מישהו מכניס אותו.
כן, אבל אנחנו צריכים לתת את הפתרון לכל הדברים.
כן, אז אם אנחנו מכינים לבן אדם שמתפקד לבד, אז כן, כמובן שמכינים בשלב שצריך.
לא, את המסעדים אפשר להוסיף, אבל צריך להיות ערוכים לזה.
צריך להכין בקיר, כמובן, מקום...
הרי אם עשינו מקלחת שיש לה זכוכית בשני הצדדים, אנחנו חיים בבעיה. צריך להיות לנו קיר באחד הצדדים, שאפשר יהיה לתלות עליו את המסעד יד.
לא רק קיר, גם חשוב שיהיה, חשוב לבטן את הקיר הזה במקומות הנכונים, כדי שיהיה אפשר לתפוס, ולא יהיה בלוק שהוא בלוק, או קיר גבס שהוא חלול. אלא ממש להכין מקום לתפוס את הדברים האלה.
זה חשוב, את רואה? זה דבר, אנשים יש להם נטייה לעשות את חדרי האמבטיה עם גבס, אני פחות אוהב. אני אוהב חדרים רטובים, אני, כל הבניין פה זה גבס, גם האיזולציה זה גבס אצלי, אבל חדרים רטובים אצלי הם בנויים, הם מבלוקים או יצוקים, אבל גם אם עשו גבס, את אומרת דבר מאוד חכם, תכינו בקונסטרוקציה של הגבס לתליה. תכינו כבר הכנות לתליה, שזה אומר לצופף נכון את הניצבים ואת האנכים, ולסדר את המקומות לתליה ואת כל האביזרים שדרושים.
לא רק ניצבים ואנכים, יש צריך גם לשים שם איזשהו קרש או משהו כזה, צריך לתפוס שיהיה.
כן, כן, אבזור לתפיסה, כמו שאנחנו עושים בכל הארונות. ואני רוצה לגשת לאחד הדברים הכי חשובים, לפני שניגע בריצוף של חדר האמבטיה, זה הנושא של האסלה.
כן, אסלה הוא... זה נשמע רק אסלה, אבל יש המון דברים חשובים לדאוג. קודם כל, גובה אסלה. גובה אסלה לאדם נכה. האסלה צריכה להיות גבוהה יותר מאסלה לאדם רגיל. לא טוב שאדם שהוא לא נכה יישב על אסלה גבוהה יותר. זה גורם לבעיות בריאותיות. יש היום גם מנגנונים לאסלה שמשנים את הגובה. שפשוט המושב, פשוט מנגנון שמרים ומוריד את הגובה של האסלה לגובה שצריך, לגובה שנדרש. יש היום גם הרבה פעמים לאנשים בגילאים האלה, אנשים נכים, צריך שוטפן ליד האסלה.
שאת אומרת שוטפן, מה זה?
יש שוטפן שהוא בעצם ברז כזה עם...
עם לחצן?
עם לחצן. זה לא חייב להיות לחצן, אבל איזשהו, כמו שיש לנו בדוש, פשוט לשטוף את האזור.
אז פה אני רוצה לספר, וזה חשוב, שאחד הדברים שהם קשים לבן אדם שעבר ניתוח, שעבר משהו, שיש לו בעיה בתנועה, אפילו שעבר שבר באגן, זה שהוא לא, קשה לו להתכופף, וקשה לו להגיע... קשה לו להגיע ולנגב לעצמו, וזה יכול להביא אותו למצבים מאוד מביכים, שאו שבן או בת הזוג שלו צריך לעשות את זה, או המטפל, ובכל מקרה זה מצב מביך, וזה חוסר עצמאות. ואנחנו רוצים לתת עצמאות, שחלק מהשיקום זה עצמאות. וכאן אני השתמשתי במקרה שלנו, אני רכשתי מכסה אסלה, שהוא החלפתי את הקיים, ב... מכסה שהוא סוג של בידה, עם שטיפה ועם ייבוש, וזה שינה את החיים של הבן אדם. זה מאוד מאוד חשוב ברגע שיש את השוטף. נכון, זה לוקח זמן השטיפה הזאת, וזה עד שזה שוטף, ובהתחלה, וצריכים לכוון את זה בהתחלה, אבל אם היא תקונה את הטיפה יותר יקר עם שלט, וגם נוח לך והכל, ו... וכמובן אפשר להתאים את זה, יש מכני, יש תלוי מי הבן אדם שצריך להשתמש, ולוקח עוד כמה דקות וצריכים גם לייבש את זה והכל, זה פתאום משנה לבן אדם חיים.
נכון.
זה משנה לו תלות, ואנחנו אחד הדברים, גם ככה בן אדם מביא שהוא פתאום נהיה תלוי, ופתאום הוא זקוק שיקחו אותו וילבישו אותו, ואם פתרנו אותו והורדנו אותו מהמבוכל, הרי... יש שני דברים, בייחוד אצל גבר, זה לעמוד ולפתוח את הרוחסן ולעשות את הפיפי לבד, סליחה שאני אומר, אבל אנחנו בפרק על הנגשה, וגם לנגב, זה מאוד לא נעים, אז זה דברים שיכולים להיות מאוד דרמטיים, אז צריכים גם להכין נקודת חשמל.
נקודת חשמל צריך בשביל זה, כן.
יפה, אז כבר לא צריך את הבידה של פעם, אבל אפשר ליצור, דרך אגב, זה אחד הפתרונות, שעכשיו שאת אומרת את זה, שבעצם משנים גם, הרי ברגע שאת שמה את זה, זה מגביע את האסלה, בגלל שזה טיפה יותר גבוה, וזה יוצר חלק מהנוחיות של הבן אדם שזקוק לזה. אז הנה, ובואו נדבר על הריצוף של חדר אמבטיה.
אז...
בואו נדבר עליו, את יודעת מה? תדברי עליו משני אופנים, גם בכללי לכולם, כן? וגם עם דגש על החדר המונגש.
אז חדר החצה צריך להיות עם ריצוף שבשפה המקצועית נקרא אנטי-סליפ, זה נגד החלקה. יש לו פרמטר מסוים שמגדיר אותו, וזה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב לכולם בעצם, כי ברגע שהריצוף הוא לא נגד החלקה, אז זה פשוט...
סכנה.
זה סכנה. זה אפשר ליפול ולקבל מכה וזה כואב, אפשר להפוך לנכים, ואפשר גם ליותר מזה, וזה מאוד מסוכן. אז מאוד חשוב לבחור ריצוף שהוא נגד החלקה. לאנשים גיל השלישי שהראייה שלהם פחות טובה, אני ממליצה שהריצוף יהיה יחסית חלק בנראות, במרקם. כי אם לא, זה מבלבל את העיניים. אז יחסית בהיר, כדי שלא יבלע לנו את האור, ו... בהיר, חלק ונגד החלקה. זה מה שחשוב.
אז אם דיברת על מה שרואים בעיניים, אני רוצה כבר לעבור איתך לנושא שהבנתי ממך, יש לו משמעות יותר מעבר למה שאני חשבתי, וזה הנושא של תאורה בבית.
כן.
וזה עוד לפני שנגענו ברעיתים, ותכף נגיע אליהם. אז בואי, את אמרת שלתאורה יש מספר משמעויות בתכנון שלה, אז בואי תאירי ככה, תאירי את עינינו תרתי משמע.
אז קודם כל, חוש הראייה בעצם משפיע עלינו בצורה משמעותית, על הכל. אם זה על המצב רוח שלנו, על הבריאות שלנו, על יכולת התקשורת שלנו. ובגיל השלישי בעצם, זה הרבה יותר משמעותי, כי קודם כל, מגיל 40 נכנס לנו פחות אור לעיניים, בגיל 60 עוד יותר פחות, ומאוד חשוב בעצם להשתמש בתאורה הנכונה. חשוב שהתאורה תהיה תאורה של אור יום, תאורה בהירה יחסית במהלך היום, אבל התאורה משפיעה לנו בעצם ממש על היא משפיעה לנו על ההורמונים, על היכולת להירדם בלילה. יש הרבה אנשים שקשה להם להירדם, ויש אנשים שמתעוררים, פתאום מתעוררים בשעות מאוד מאוד מוקדמות, וקשה להם לחזור לישון. אתה, אוקיי. אז מה שחשוב...
למי זה... שלא ראה, כן, הרי לא כולם רואים, חלק, רק שומעים, הצבעתי על עצמי.
אז... חשוב לפני השינה, קודם כל, מי שבאמת יש לו את הבעיות שינה, להוריד את רמת התאורה, להפוך את האור לאור צהבהב יותר, שעתיים לפני השינה ככה, ממש להוריד את הכמות של האור, ושהאור יהיה יותר צהבהב. במשך היום, עדיף שיהיה אור יום. אור יום הוא מאוד חשוב. במיוחד לגיל השלישי, ומי שיש לו נטייה לדימנציה, האור יום שהוא אור בהיר, לא לבן, שיש בו כחול. אם אנחנו מסתכלים על הפרמטר, על הקופסה, כתוב 4000 קלווין. זה הפרמטר שצריך לחפש. גם 4000 קלווין וגם אור שהוא עוצמתי, הוא מעכב תהליכי דימנציה. וזה מאוד מאוד חשוב.
אני חושב שזה אחת הבשורות של הפודקאסט הזה. תבהרת לי כאן דברים שאני לא ידעתי ולא הכרתי.
אז כן.
ואני ניהלתי חנות תאורה.
ניהלת חנות תאורה, זה חדש לי.
כן.
אז זה מאוד מאוד חשוב.
הקמתי חנות תאורה עבור מישהו.
אוקיי. אז זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב למצב רוח. כי הרבה פעמים כשנמצאים... בגילאים המבוגרים יותר, פחות יוצאים מהבית, נמצאים יותר לבד. וחשוב, גם המצב רוח חשוב לנו, גם חשוב שנראה טוב. יש אנשים שלמרות שהם כמעט, כמעט לא רואים, האור מאוד מסנבר אותם. יש אנשים, הייתי אצל מישהו מבוגר, שפשוט הוא כמעט לא רואה, אבל כדי לראות אותי, הוא היה צריך פשוט לחסות את העיניים ולראות. אז האור פשוט מסנבר אותו. אז צריך פשוט לדאוג לתאורה שהיא לא מסנברת. יש גופי תאורה שאפשר, יש גופי תאורה פשוט שאפשר לדאוג לזה שלא יסנברו.
את יודעת מה, אנחנו לא דיברנו על זה, אבל אני חושב שביחד עם התאורה, צריכים להתייחס אולי גם לצביעה של הבית, בגלל שצבע...
בטח.
הרי צבע יש לו מאוד משמעות, הרי כמה שאת עושה יותר בעיר שזה נותן אור, יכול להיות שבמה שאת אומרת, אולי צריך לעשות קיר יותר כהה, שהוא בולע אור וקצת לוקח. איך אנחנו נתייחס לצביעה של הבית?
לא הייתי עושה קיר כהה, בטח לא בגיל השלישי, אבל כן קירות בהירים, לא בהכרח לבן, כי אם אנחנו משתמשים ביותר מדי לבן, זה יכול ליצור דיכאון, יכול ממש לדכא. אז צריך כן לשחק. בגוונים הבהירים יש לנו הרבה גוונים, הרבה תתי גוונים. אז להשתמש בגוונים שונים, אבל כן, כן הייתי הולכת על צבעים בהירים.
זאת אומרת, שהאור, שהקיר יהיה בהיר,
כן.
את לא שוטלת באיזה משהו שיהיה להם קל לזהות, יש לפעמים מבוגרים, שיש להם בעיות בראייה, יש להם כל מיני... אין איזה משהו שיכול לעזור להם להתמצא?
אז קודם כל, אחד הדברים בתאורה שלו דיברתי עליהם, זה אנשים שקשה להם באמת לראות, אפשר לשים תאורה ממש נמוכה, על הקיר נמוך, תאורה שזרוקת אור על הרצפה. ואז גם אם הבן אדם לא באמת רואה את הדרך, הוא יכול לראות את האור על הרצפה ולראות בעצם להתמצא באזור שהוא נמצא, ולמצוא את הדרך
לאן שהוא צריך. אז למעשה, אם היום, עכשיו נגיד בן אדם אומר, מה, אני אתחיל לסטט את כל הבית, אז אולי הרעיון, לא יודע, אני שואל אותך, יכול להיות שלמשל בן אדם שיש לו מפסקים כמו שלי שהם נמוכים, פשוט להוסיף קופסה, להוסיף קופסה ליד זה, ולעשות מנורה שקועה, או אפילו לא שקועה.
אפשר לעשות פסים שפשוט נמצאים על הקיר.
ואז בזווית. לנצל את החשמל שיש ב, ב, ב...
כן, לא חייבים לעשות שיפוץ בשביל זה.
אז זה חשוב מאוד, אמרת כאן משהו שאני לא חשבתי עליו. יפה, אז הנה אנחנו לא...
גם זה ועוד משהו בתאורה, בשילוב של החדר החצה, זה בלילה כשאנחנו הולכים לשירותים. אז כמו שאמרתי, בעצם לקראת השינה, שצריך שהאור יהיה יותר חלש ויותר צהבהב, אם אנחנו הולכים לשירותים בלילה ופתאום יש לנו איזשהו אור כזה חזק, זה מאיר אותנו, והרבה פעמים אי אפשר להירדם אחר כך. אז אפשר להשאיר תאורה מאוד, תאורה, זה נקרא תאורת לילה. תאורה חלשה, צהבהבה, שמגיעים לשירותים, פשוט יש את האור, מספיק אור בשביל מה שצריך, ואז זה לא גורם לגוף להתעורר.
אז צריכים להוסיף לחדרי אמבטיה ולשירותים פתרונות תאורה נוחים,
כן.
שנדלק כן. בלילה קבוע. כן.
כמו שאמרנו, אם עושים את התכנון מראש, ובגילאים אפילו יותר צעירים, פשוט להכין את הכל כבר...
טוב, הנה את רואה. זה אפילו בתחקיר לא עלה. בסדר, אז בואי נעבור בעצם לחלק, זה לא אחרון, לפי, אני חושב שאם אני אחלוב אותך, אפשר להוציא כאן 6 פודקאסטים. אז בואו נדבר קצת על רעיתים. את יודעת, אנחנו נמצאים עכשיו בשלב, למשל עם חמותי, שהיא עם אירוע מוחי קשה, והיא גם חצי משותקת, ועכשיו היא גם נפלה, ופתאום את מוצאת את עצמך שאת צריכה כיסאות שמתרוממים ואפשר לקום מהם. איך אנחנו בוחרים רעיתים לגיל הזה?
אז קודם כל באמת יש את המיטות ואת הקורסאות שמקימות. בעצם קורסת הקמה זה נקרא, שזה עוזר לבן אדם ממש לקום ולהתיישר. אבל גם אם לא, גם אם אנחנו לא הולכים לאקסטרים הזה,
אז... טוב, זה גם אפשר לעשות נקודתית, כמו עכשיו, שחמותי זה ניתה זקוקה לזה, אז מחליפים, קרוסה.
כן. אז בגילאים המבוגרים יותר עדיף שאנחנו בוחרים ספה שהיא לא תהיה עמוקה, כדי שאנחנו לא נשקע כשאנחנו יושבים, שזה יהיה משהו שבאמת נוח לשבת.
הנה.
כן.
אנחנו ביטלנו את המושקע כדי שנשב יותר נוח. שבאים ההורים שלי, שבאים ההורים שלה, זה הסיבה לספה הזאת. יותר קשה.
מאוד חשוב. זהו, חשוב שהמושב יהיה קשה יותר, כדי שבאמת לא לשקוע גם מהבחינה הזאת.
בסלון הקודם שלנו, היה מאור כזה שקנינו, היה נמוך, הם היו יושבים, ואי אפשר היה להרים אותם, היינו צריכים לתת להם יד. היום לא, היום הכל עצמאות, זה מצוין.
אז גם צריך להיות, גם פחות עמוק, גם גבוה יחסית בגובה של הישיבה, וגם קשה יחסית, זאת אומרת, וגם כמובן שכל הסביבה תהיה, תאפשר להגיע בצורה נוחה, גם למיטה וגם לספה.
אז מיטה, בואי נדבר על מיטה.
גם המיטה צריכה להיות גבוהה יחסית.
מה זה גבוהה יחסית? שאת מדברת על גובה של מיטה. הרי את יודעת, הולכת, יש היום מלא גבעים שאת הולכת, אני עכשיו הסתכלתי קצת על מיטות באינטרנט, כל הגבעים יש בעולם. איזה גובה אני צריך?
עדיף שזה יהיה גובה של 50 סנטימטר.
זה גובה המזרון? קצה המזרון?
קצה המזרון.
אוקיי.
גובה שאתה יושב עליו, כן.
טוב.
בדרך כלל זה 40, 45, תלוי לפי מה שאוהבים. אבל בשלב הזה עדיף גובה של 50. מזרון יחסית קשה. גם כן שוב שיהיה יותר קל להתרומם ממנו. ויש היום את המיטות המתכווננות, זה... אין סוף לכל ה...
את ממליצה לעשות את המיטה המתכווננת?
אני מאוד ממליצה לעשות. מאוד ממליצה. בשלבים מסוימים מאוד קשה לקום מהמיטה, יש כל מיני, וזה חשוב שיש את המיטה המתכווננת.
ושאנחנו מתכננים את הדעת, שאנחנו מעמידים את המיטה בחדר, איך אנחנו מתייחסים לזה שהרי יש לב, כמו אצל חמותי, שהיא לא יכולה ללכת לשכב לבד, ופתאום צריכים לבוא ויחד איתה, ולפעמים זה עם הכיסא. איך אנחנו יודעים כמה אנחנו צריכים להשאיר בכל צד?
שוב, מינימום 80. מינימום 80. כדי שיהיה...
אבל עוד פעם, 80 את אמרת שזה הכיסא, ואז נגיד לבן אדם אין מקום להסתובב, זאת אומרת, אבל זה לפחות...
זה המינימום.
אז שיכנס הבן אדם ויכניס את הבן אדם אליו.
אם אנחנו רוצים סיבוב של 360 מעלות, זה צריך להיות 1.5 מטר. אבל בחדרים רגילים...
אין את זה. הבנתי. אז אנחנו מדברים על חדר, המיטה צריכה לעמוד לפחות לצד אחד, שתהיה לה את ה-80. או אם אפשר לדחוף את המיטה הצידה, שלפחות לבן אדם שיש לו את המגבלה, שיהיה לו זה. ואני חושב שאולי, תתקני אותי אם אני טועה, כדאי בגילאים האלה לעשות שיהיה אפשר להפריד את המיטות, מה שנקרא המיטות היהודיות, כדי שאם נגיד יש בעיה, שבאמת אפשר יהיה להפריד, ואז לעשות מיטה טיפה יותר רחבה. אני טועה?
גם, כן, וגם כשאני מתכננת בחשיבה קדימה, שאני יודעת שיש איזה משהו ברקע שיכול להוביל למצב סיעודי, אז אני מתכננת עד כמה שאפשר בחדר אופציה להכניס מיטה סיעודית בהמשך, ובאמת כמה שיותר לאפשר לבן זוג שהוא לא סיעודי להישאר במקום שלו ולהוסיף את המיטה הסיעודית.
בגלל שאין לנו יותר מדי זמן, אנחנו כבר בסוף, אני רוצה שני דברים שעוד נדבר עליהם והם חשובים. דבר ראשון, את תיארת את עיניי בתחקיר לגבי האקוסטיקה.
כן.
ואני חושב שזה דברים שאנשים לא מודעים, אני לא הייתי מודע, אז בואי תגידי לי במה זה מדובר.
אז יש אנשים שקשה להם עם השמיעה. יש כאלה שהם לא שומעים טוב, ויש כאלה ששומעים יותר מדי. אז גם לאלה וגם לאלה מאוד חשוב שתהיה אקוסטיקה טובה. ואיך אנחנו דואגים לאקוסטיקה? יש דברים מינימליים לאקוסטיקה שהיא בצורה כלילה יותר, זה להוסיף בדים. אם זה וילונות, קריות, שטיחים בגילאים האלה, אני ממש ממליצה שלא יהיו שטיחים, כי זה מאוד מסוכן.
וגם אם יש, אז לשים מתחת את המשטח הדבקה הזה.
עדיף שלא, כי אז... יש כאלה שהולכים ולא מרימים מספיק את הרגל, וזה מאוד מסוכן.
לא, אני נגד השטיחים, את צודקת, כן.
אז וילונות, יש היום וילונות אקוסטיים ממש שמוסיפים, יש וילונות רגילים, ויש וילונות עם טכנולוגיה מיוחדת שמוסיפה אקוסטיקה. קריות, כמו שאמרתי. אם הרעש בא מבחוץ, אז חלונות, יש חלונות עם שתי זכוכיות.
חלונות מבודדים.
מבודדים, או עם רווח באמצע או לא, תלוי ברמת הבידוד.
אנחנו ירושלמים, אין לנו בעיה, אנחנו משנו את זה טבעי. אין חלונות אחרים.
אין חלונות אחרים.
אז בואי, אני רוצה להספיק, תני לנו עוד טיפ לנושא של המיזוג, ומיזוג בבית, ו... נשאיר
מיזוג.
משהו לפעם אחרת.
יש אנשים שסובלים מפיברומיאלגיה, או יש להם בעיה בעור, וקשה להם עם הרוח של המזגן. אז יש מזגנים מיוחדים שמתאימים למצבים האלה. פשוט צריך לבחור את המזגן הנכון למצב הנכון.
מצוין, תקשיבי. אני חושב שעד שכולם ילמדו, אני כבר למדתי המון. באמת, אני... היו פה דברים שאת חידשת לי, ואת יודעת, לפעמים זה דברים כל כך קטנים שיכולים לעשות דברים כל כך גדולים.
נכון.
וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב שאנשים ישימו לב ויקשיבו לפרק הזה, ולא סתם אני החלטתי לקחת בפודקאסט שלי הרבה מאוד שקשור לגיל השלישי, לא בגלל שאני הגיל השלישי ואני כבר שם, אלא... אנחנו צריכים להסתכל שבסוף הפרק הזה חשוב לא רק להורים, זה חשוב גם לילדים שלהם.
נכון.
וכל ההתנהלות, את יודעת, כל מה שאני מתעסק עם הגיל השלישי, מייפוי כוח וכל הדברים, זה בעצם למנוע את המצב שאתה עושה את זה בדקה ה-90. ושאתה עושה את זה בדקה ה-90, ואתה נמצא בלחצים וכבר אנשים, ואתה עסוק להשיג מטפלת, ואתה עסוק נורא קשה לעשות את זה, וגם רוצים להחזיר את ההורים הביתה, ולך תתחיל אז בשיפוץ, ומי יפקח על השיפוץ, וכל מה שקשור בזה. אז אני חושב שטוב יעשו אנשים אם יקשיבו לפרק הזה, גם אם בגילי, שאפשר יהיה להנגיש את הבית. אז הדס, אני חושב שהעברת כאן את אחד הפרקים החשובים.
תודה.
תודה רבה שבאת, תודה רבה, אני מבין כמה עשיתי נכון שהזמנתי אותך.
תודה שהזמנת אותי, צחי.
וכמובן, אני לא יודע אם הם ישמעו את זה לפני שנעשה את הזום נדלן או לא, אבל תבואי גם להתארח בזום נדלן ונפגוש עוד אנשים ונעיר עוד את העיניים.
בשמחה.
ואני ממש מעריך את זה, ותודה רבה.
תודה רבה.